עכשיו אתה מתחיל בעניין הדיימה. היום, קפה באלול, ביום שבו התחילה בריאת העולם, נכון? כלומר, אם היום השישי נברא בו אדם, או א' בתשרי, אז בקפה באלול התחילה הבריאה. ובואו נעשה השבוע פינות ימי הבריאה.
אה? אבל איזה קפדלת? תשרי היה מלא או חסר בבקשה?
שאלה טובה. אני לא יודע, אבל אנחנו... היה לי משהו מפתה להגיד שהיום כבר יום השני, בואו... כן, אני חשבתי על זה, אז אפשר לעשות גם וגם. רגע, רציתי ממש... אפשר, אני יכול להגיד לך שיש שלטים ענקים בכל הטרמפיאדות שבקפה באלול צריך ללכת להתפלל בכותל, זה יום הדיבריה וכו', אבל אתה... התלבדתי. בסדר? מקובל ככה להגיד, בסדר? אז היות ואנחנו ממילא לא נזכה ללמוד בכל יום, עוד השבוע, לעשות פינות, נעשה עם פינה מהירה ליום הראשון ויום השני, אתה רוצה? בסדר, אז בואו נתחיל ביום הראשון, כן? מה התורה רוצה למסור לנו בתיאור הראשוני של היום הראשון של בריאת העולם? אז קודם כל, אני חושב שמסר ראשון מאוד בולט הוא תורת הבריאה. שהעולם נברא, שהעולם הוא לא קדמון, כפי שסברו רבים מההוגים בעת העתיקה, זה אומר שלעולם יש בורא. כלומר, האלוקים הוא קדמון, וזה שהעולם נברא, יש לו המון השלכות הגותיות והשלכות גם חווייתיות, הם נתנים לפני האלוקים, כי אם הקדוש ברוך הוא, זה יסוד האמונה, הוא בורא את העולם, הרי... שזה מסביר את מלכותו לעולם, וזה הבסיס של המלכות, והבסיס גם, זה כמובן לא הכרח, אבל זה כבר יציאת מצרים כנראה תשלים, שהוא גם ממשיך להשגיח עליו. זה לא נדע בעצם הבריאה, כלומר אם יש מה רק אני יודע מהבריאה, לא גם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והתורה חשוב לציין, השמיים והארץ נבראו שאלוקים ברא אותם. זה דבר ראשון. הדבר השני שאני חושב שמאוד מאוד חזק בפרשת היום הראשון וגם ביום השני לכבודך זה שהקדוש ברוך הוא בתהליך הבריאה הוא תפקד כמבדיל. הקדוש ברוך הוא בורא את האור וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. וגם ביום השני מה נאמר בתורה? הקדוש ברוך הוא מבדיל בין מים למים. זה קשור למה שלמד בהמשך השיעור היום שנעסוק בגמרא בפסחים, על המבדיל, והקדוש ברוך הוא מתגלה כמבדיל במלאך הבריאה, כלומר ההתגלות הראשונית של הקדוש ברוך הוא לעולם כבורא, הוא על ידי כוח ההבדלה, מה שהולך לאורך כל פרשת הבריאה, ההבדלות האלוקיות. זה לא לעכשיו, אבל צריך פעם ללמוד ביחד את בורכי נפשי, תהילים קוף ד' לפרופסור מאיר וייס, יש פרשנות מדהימה על המזמור הזה, שאנחנו אומרים אותו כל כך הרבה פעמים, והנקודה המרכזית שהוא קורא בתוך המזמור, זה אותה הבדלה שיש בבראשית א', היא ממשיכה גם בניהול של העולם, במהלך הניהול התקין שלו, לא רק בבריאה הראשונית שלו. זה כאמור לפעם אחרת, להאריך בזה יותר, שמה המשמעות של כוח ההבדלה? מה עומד מוכר ומחום מבדיל? גם במצרים יש דגש מאוד חזק, שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין ישראל לבין מצרים, כי מה ההבדלה מגלה? מה היא מגלה כוח ההבדלה? שהדברים לא נעשים...
שלא כל אותו דבר.
כן, והדברים לא נעשים במקריות, והדברים לא נעשים ללא שליטה. כלומר, המבדיל, כוח ההבדלה הזו מגלה, שזה לא שמעין אליבאבא, כלומר, שהג'יני מוציאים מהבקבוק ג'יני, ועכשיו לא יכולים לשלוט בו. כוח ההבדלה, כל משמעותו, שקדוש ברוך הוא בורא יצור שהוא שולט בו. זה לא שהוא ברא משהו ויצא מכלל שליטה, אלא זה עולם שהוא בורא אותו, שהוא משגיח עליו, שהוא מנהל אותו, שהוא בנוי בתבונה, שיש לו היגיון פנימי. הכוח המבדיל, כוח השכלי, כלומר לדברים יש היגיון פנימי, יש להם מערכת שאפשר להבין אותה, ואומנם יש המון סודות במעשה בראשית שהם נשגבים מהבינה שלנו, אבל זה לא אומר שהם לא רציונליים. זה רק אומר שאנחנו כבני אדם מוגבלים בעומק ההשגה שלנו. אבל זה לא אומר שלדברים אין היגיון פנימי, הכל בחוכמה, זה הכל מתוך היגיון פנימי מאוד מאוד גדול. מה שפחות שגור הלשוני, זה למה דווקא האור הוא הראשון, מה זה אומר לכם? האישות הזאת של האור שנבראת, ששימו לב שבמעשה בראשית, האור נברא לפני המאורות. המאורות נבראים רק ביום הרביעי. אנחנו מדברים פה על אור אחר, כן. בבקשה. נשמח לשמוע.
צריך קודם כל להזכיר שבכל מילה יכול להיות שיהיו שני פירושים, שני מובנים לאותה מילה, שהם יכולים להיות סותרים זה את זה, ובכל זאת הם שניהם נכונים. בסדר? ככה מילה שמיים, ככה מילה בראשית, וכאן המילה אור. אור זה גם המשמעות של צהובה, וגם המשמעות של אנרגיה. ואז הקדוש ברוך הוא יכניס לעולם גם את האור, מה שאנחנו אומרים אור חדש על ציון תאיר, שזה מין הבנה מסוימת, שהניגוד של האור הוא חושך על פני תהום שהיה בהתחלה. שהחושך גם לא יש שתי משמעויות, שזה יכול להיות גם משהו כמו הכוכבים השחורים של אנרגיה אינסופית, עצומה, וגם היעדר האור. זה מה שהוא עושה בהתחלה, כלומר, התחיל ממשהו שלא היה לא זמן, לא יקום, לא יש, לא אין. הכל היה תוהו ובוהו, מעובר. ואז הקדוש ברוך הוא התחיל להבדיל בין היש לבין האין, בין האור לבין החושך, בין האור ויקרא אלוקים לאור יום, בין החושך שקרא לו לילה, ואחר כך בין מים למים, וגם המילה מים יש לה שתי משמעויות. אני לא יודע, הרב רוצה שאני אעריך.
אני רוצה להתחיל את השיעור הגמרת, וכן, אתה מדבר יפה, אז תאריך, כן.
גם המילה מים יש לה שתי משמעויות, שהמשמעות האחת היא מה שאנחנו רגילים, אין שניים או. אבל המשמעות האחרת מהמילה מה, מהות. כי מה זה ויבדל אלוקים בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע? איפה יש מים מעל הרקיע? מה זה הרקיע? אטמוספירה, מה? איפה יש מים מעל הרקיע? אין מים בשום דבר. יש בזה כוכב במרחק 180 שנות אור, מים, כך יש מדענים שחושבים. זה מה שהוא עשה ביום השני, אחד מששת ימי הבריאה, להבדיל בינינו לבין המים שלנו. לא, המילה מה, מהמילה מהות, ויש לזה דברים מפורשים בכוזרי. הוא הבדיל בין הדברים, ואנחנו אמרנו את זה הבוקר, כן? עלו את השם מן השמיים, ועלו את השם מן הארץ. השמיים בכל צבאם, כי הוא צבא ונברא, והיה מידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור, כך הוא הקים את האקסיומות, את הדרמיינטות של הבריאה, לבין השקיעות שלנו, כן, בחורים גם בתולות וכו', ואנחנו כנשגב שמו לבדו, אנחנו לא מבינים.
בסדר,
פרק אני... לבדו על ארץ ושמיים.
אני רואה בגלל השעה, והראה שאני רוצה להתקדם בלימוד, אז את הפינה של היום השני נשאיר למחר, בסדר?
טוב.
רק היום, יום שני, קפה באלוהים, תחילת הבריאה. בסדר. בואו נעבור ללימוד. כי אנחנו במשותף, ביום חמישי למדנו את המשנה, והתחלנו לבנות את הבסיס של הניתוח בעיניי הבסיסי, של הבנת מלכויות זכות ושופרות, מבחינת זה שיש פה פסוקים, האם זה מיוחד בעולם ה... התפילות, האם זה יוצא דופן, ואני מבין שאתמול ככה דווח לי שמתניה וחסדה ילמדו אתכם ביסודיות את התוספתא וניסו לדלות משם את הקווים המנחים היסודיים של אילו פסוקים בוחרים, איזה פרמטרים מנחים, מה בדיוק יסוד מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, האם יש פה מחלוקת אחת, האם יש פה כמה מחלוקות, כן? האם זה כמה פלוגות וזה גדוד או לא, אני לא אחזור על זה, אני רק מבין, ואני מקווה, שמהלך הלימוד, שמתם לב שמי שלומד ישר מהדפוס פה, לא ימצא עדיין ברגלן. נכון? וכן אני צירפתי לכם בדף המקורות היום.
שם אם בכלל הוא...
כן, היום שם התחלפו השורות שם, התחלפו השמות. זה ברור שיש שם שיבוש. אתה יודע, זה בגלל סימן פנימי, ששורה לא מסתדרות שלושתם ביחד. כן? זה ודאות ככה. כן. אני שלחתי לכם בדף היום, אני סומך עליהם 100% שהם עשו עבודה טובה. עכשיו, אם יש מישהו שבאופן פרטי רוצה לגשת אליי לדבר על זה בשמחה, אבל גם צירפתי לקובץ היום את כל הנוסחות החשובות בתוספתא, שמסייעות לעשות שם סדר יותר ברור בהבנת המחלוקות. מה שאני רוצה להתקדם זה מבחינת הצבת השאלה, לנסות להבין את המבנה של העשר, של השלוש, האחד, השבע, ו... בצד זה, זה בעיקר יהיה תוך כדי לימוד הסוגיות שבבבלי ובירושלמי. בואו נתחיל מהסוגיה. הסוגיה מתחילה אצלנו בראש השנה ולמד ב' עמוד א', שואלת הגמרא, אני, ומה הנוסח שלפנינו? אני עשרה מלכויות כנגד מי? וכאן אתם רואים שבנוסח שלפנינו השאלה נשאלת על מלכויות. עוד לפני שנראה את התשובות, מי שמעיין בהמשך, הוא לא רואה שאלה דומה לגבי זיכרונות ושופרות. אבל צריך לדעת שברמב"ן, בדרשה, לא בדקתי את כתבי היד, שכחתי, לא הספקתי, כן. אבל אני כן יכול לספר לכם שהלך הלימוד שלי בשבת, שהמחשב היה מחובה, למדתי את הקטעים בדרשה שנוגעים לסוגיה שלנו. והרמב"ן בדרשה לראש השנה, אני מקריא לכם, הרמב"ן גורס בסוגיה גרסה אחרת, והוא מעיר על הנוסח. העיר הרמב"ן כך, ויתמר עלה נמי כנגד מי? איזה מילה הוא לא גורס? מלכויות. כנגד עשרת הדיברות, כנגד עשרה מאמרות, וזו הגרסה שאמר עשרה כנגד מי, זו גרסת הרמב"ן, היא גרסת הגאונים, שבשביל הרמב"ן צריך לדעת, גרסת הגאונים זו גרסה מוסמכת, כי היא חוזרת לבבל לתקופה הקרובה למוראים. וכל חכמי ספרד, הרמב"ן בתודעה שלו בנושאי נוסח, הרציפות בין גרסות הגאונים וספרד, זה אבן הראשה של נוסחות מדויקות. אבל בתוספות, וזה לא נמצא בתוספות שצאנו על הדף, אבל כבר דיברנו שלרמב"ן היו קבצים נוספים של תוספות, גורסין הני עשר מלכויות כנגד מי, שזה הגרסה לפנינו בדפוס וילנה. ויקשו, תוספות שאלו את זה, כך הוא מביא, תאימה. המי לא דייק, נמיה זיכרונות ושופרות כנגד מי. והביאו אגדה ירושלמית לתרץ אותה בדוחק. כנראה הרמב"ן רומז כאן לדבר שאני בטוח ששמתם לב, שבירושלמי אכן שואלים בנפרד על עשר מלכויות, בנפרד על עשרה זיכרונות, בנפרד על עשרה שופרות. ואומר אז הרמב"ן, ואינו אלא טעות סופרים בנוסחות שלהם. כן? אז לפחות לאתר של רבינו הגדול של הרמב"ן, בבבלי אין רמיזה שזה נעשה כנגד מלכויות. אני רוצה להסביר לכם אותם מה השיקולים של הרמב"ן, הם שניים. ראשית, כך זה בגרסאות המדויקות. ולשון ימינו, אני בלי נדר שתדל עד מחר לבדוק בכתבי יד, עם כתבי יד הטובים, חסר מלכויות, זה כבר סיבה להעדיף את הגרסה הזאת. שנית, זה מוצלב עם היגיון פנימי. זה לא הגיוני שהגמרא תשאל שאלה כזאת רק על מלכויות, זאת תשאל על כל האחרים, למרות שאני אומר לכם שאני מכיר עוד סוגיות שיש תופעה דומה. שיש משנה ארוכה עם משהו, שואלים כנגד מי או מנהל הנהל הראשון, ולא שואלים משתתיות על הכל. כלומר, אם הייתי צריך להוסיף, כאילו, אם אני מכיר סגנון בבלי, זה קורה. כלומר, זה לא טענה בעיניי כל כך מכרעת, בכל מקרה.
יש לזה שמיוסבר או שזה סתם?
סליחה?
יש לזה שמיוסבר?
לא הבנתי.
יש לזה הסבר שמתייחסים רק למשהו אחד מתוך
ה... לא יודע, בכל מקום צריך לבדוק. אני יכול לשלוף לך עכשיו שתי דוגמאות שתצאות לי לראש. אחד נמצא במגילה, בדף כ"ג עמוד ב', על המשנה, שכל הדברים שנאמרים רק בעשרה, והגמרא מביאה מקור רק לחלק מהם. עכשיו, מה עשה שם הרמב״ם? אמר, זה ההסבר גם לכולם, כי אם זה ההסבר היחיד שהם
מביאים,
אני יכול לראות לך שם ברם, שהרן אומר, לא, 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 זה מסביר את השניים הראשונים. האחרים יש להם הסבר אחר. עכשיו, מה ההסבר? הרן מציע את ההסבר. גמרא בשבועות, מ"ב עמוד ב', יש שם רשימה ארוכה של דברים שהם לא נשבעים עליהם. רשימה ארוכה מאוד. הגמרא אומר, אני מיני, והיא רק מסבירה חלק. גם שם יש ברח גרסה אחרת, זה קורה. לענייננו אני אסביר קצת מה החשיבות של ההבדל בין השפות. אם אני אומר כנגד מי, ואני מדבר דווקא על מלכויות, בוא נלך לירושלמי. הירושלמי בנפרד שואל על מלכויות, בנפרד שואל על זיכרונות, בנפרד שואל על שופרות. הרי שאם כך תשובת כנגד מי, היא תשובה שיותר מתארת את התוכן הפנימי של כל אחד מהתחומים האלו. כשהירושלמי יוצר קישור בין דווקא מלכויות ומספר 10 במקום מסוים, על כורחי שצריך לחפש יותר קישור פנימי לתוכן של מלכויות לבין התוכן שמוצא בה כנגד מי. לעומת זאת, אם אתה שואל כנגד מי ומביא למלכויות כמו שופר אותו כנגד, באיזשהו מקום קשה יותר לקשור שבדיוק אותו תוכן פנימי סימבולי שעולה בתחום שהוא כנגד, שהוא בדיוק יתאים לשלושתם. שהרי אם שלושתם אומרים אותו דבר, לא צריך את שלושתם. הרי כל הרעיון שיש גם מלכויות, גם זיכרונות, גם שופרות, הוא בונה על זה שיש לכל אחד איזשהו היגד שאין לאחר. כן? ואם אני גורס כמו התוספות, אז רק עברו על מלכויות. כן? והייתי אומר שהעוצמת הכנגד מי, השאלה עד כמה אני מחפש, מוצא, קושר את זה לתוכן הפנימי שלה כנגד, הוא תלוי מאוד בשאלה הזאת, שאלה אם זה כנגד שלושתם, ואז זה יגד יותר כללי שהמספר 10 יש לו איזשהו מקום בסימבולי, או אם גם אני מחפש את המשמעות הפנימית המקומית. שזה אני רוצה להוסיף לכם, על כנגד מי, הערה שלמדנו שנה שעברה בחודש אלול, אתם הייתם כולכם בצבא, רובכם, כן? ואני חושב שכדאי להזכיר בהקשר הזה, אתם יודעים שהמקור לחמשת העינויים בספרות התנאים הוא שתחת הציווי של התורה, תענו את נפשותיכם, נודים רק אכילה או שתייה, וכל האחרים התנאים נודים משבתון. אחרי זה אסף. הבבלי ביומה, בדף העין ו' שואל, הני חמישה עינויים כנגד מי? והבבלי בשינוי מוחלט של שפה לעומת התנאים רוצה לקרוא לחמשתם עינוי, ויש דיון עצום בראשונים, עסקנו בזה בהרחבה מאוד גדולה בשנה שעברה, האם כל העינויים אסורים מדאורייתא, או האם רק אכילה או שתייה אסורים מדאורייתא ואחרים דרבנן, וזו גישת בעלי התוספות, שהנימוק העיקרי שהם נתנו היה שיש מערכת שלמה של היתרים שמותר למלך וקלה לרחוץ את פניהם וכו', וכל ההיתרים האלה תוספות טענו אפשר להבין אותם רק אם זה מדרבנן. כן, זה אפשר שעברה הבאנו נציב בשאילתות שהנציב מסביר בצורה נפלאה איך ייתכנו היתרים גם בדאורייתא, ואני לא ארחיב בזה. אבל אחד מהדברים שנדונו שם המון זה הביטוי כנגד מי, מה משמעו. הנציב למשל מראה בשאילתות שגאונים גרסו אני חמישה עינויים מנהלה, לא גרסו כנגד מי. וזאת למה? כי אחד מהטענות שבעלי התוספות זה, שאני מקריא לכם, שהביטוי כנגד מי, צריך לשאול מה הפשר ביטוי כזה. והראש מביא שם בשם הרי, אני מקריא, פרש רי, דעני דרשות, אסמכת בעל מנינו. וכל אני עינויים מדרבנן חוץ מאכילה או שתייה, תשמעו את הטענה של הרי. דאחי משמע לשנה דגמרה, וכמה אני עינויים כנגד מי, ולא כאמר מנהלן או מאיך הנפקה. אבל כנגד מי משמע ששואל אם יש להם שום רמז מן התורה. ופה הרי קובע איזשהו כלל שהביטוי כנגד מי זה לא שבגלל הדבר הזה הלכו ומה עשו? קבעו את הדבר. אחרי שהדבר קיים בעצם שואלים שאלה שבעיניי שאלה מאוד חשובה, מאוד הכרחית. שבוע שעבר קצת שיתפתי אתכם איפה מקום החסידות היום בחיים שלי. זה תפקיד החסידות. האם אפשר אחרי שהמספר הזה נקבע? מהסיבות שלא. האם אפשר גם למצוא לו רמז, או בלשון שלנו רמז הוא מוליך אותך לפרדס? האם אפשר למצוא לו משמעות? האם יש בזה סימבוליקה שהיא מקרינה על האופן שבו אני חי וחווה את התחומים האלו? זאת אומרת, לא שבגלל שראו שבעשרת הדיברות, יאללה בוא נעשה עשרה פסוקים, כן? בעצם מה שערי טוען, כן? זה לא המקור, זה לא מנהלן. אלא אחרי שאני מגיע למספר 10, מה אני שואל את עצמי? האם המספר 10 גם יש לו מערכת סימבולית, כן? וכן מה שאני מציע מבחינת דרך העבודה שלנו, בוא נעבוד לא דברי, בעבודה כפולה. צד אחד בוא נעבוד על המשמעות של 3, 7, 10, כל המספרים שעולים כאן, גם בלי, על ידי העבודה שתשאל מה המשמעות של מבחינת תפקודית, מבחינת יצירת מערכת של הגד, ואני מיד ארחיב בדבר הזה. וזה לא עומד בסתירה לזה שנקשיב היטב לתשובות שהגמרא נותנת ושבעלי משמעות יותר סמלית, וננסה להבין איזה תכנים הסוגיה מתאינה כמו מתן, כן? בתוך העולמות האלה. וכאן הדבר המרכזי שאני רוצה לקחת זה שאנחנו מכירים את המספרים האלה מאוד מקומות בהלכה. זאת אומרת, זה לא המקום היחיד מצאו את המספר 10, המספר 3, וגם בתוספת אני שלמד המספר 7. כן, המספרים האלה מככבים בקריאת התורה. מי שהלך שם קצת במגילה, הצעתי שתעיינו, וזה שיש פה קישור לקריאת התורה, אתה מקבל ישר מאיפה?
פסוקים.
פסוקים, ודברי רבי יוסי אומר, סליחה, מתחיל בתורה, משלים בנביא. מה זה? שאלנו איפה כתובים. מה זה לקרוא משהו מהתורה או בנביא?
פרשה
להפטרה. זה כמעט פנימי. שכמו שאני קורא, אם אמרנו בפעם קודמת שהעיקר כאן זה הפסוקים בתנאים, זה ברור. אז בוא נלך למקומות שיש עוד מערכת שקוראים בתורה. מה אני מגלה שקוראים בתורה? שתמשים באותם מספרים. מדברים גם שם על 3, עלייה מינימלית זה 3 פסוקים, מינימום עולים זה 3 עולים, את המספר 7 אני מגלה דרך שבת, גם 4, יש פה 1-4, גם 4 לא נמצא פה, אבל נגיד משלים, כן? מצאתי אותו בראש חודש, ובעל כולם, המספר 10, גם מצאתי אותו שם, שלמרות ששלושת העולים צריכים לקרוא, מה?
3.
3 כפול 3 זה 9, אבל יש דין שצריכים ביחד לקרוא 10. מה, זה כמעט בול המנגנון כאן. האמת גם שהמצאת אותה גמרה שם, אותה גמרה מקבילה, והיא כנגד מי? הגמרא במגילה, חפה לך עמוד ב', שואלת כנגד מי, גמרא מביאה, בום, כל סוגייתנו, נכון? עכשיו, זה לא יכול להיות, אני חוזר לרי מצד אחד, הכנגד מי, שבגלל עשרת הדיברות, או דווקא מתאים, או בריאת העולם, שגיעו למספרים, יש להניח שיש למספרים האלה גם היגיון מעשי, ריאלי, ככה יש להניח, מצד שני, מתאינים את שניהם בסימבוליקה, זה נראה על פניו, מבט ראשון מוזר, ושאל את זה בעל הטור אבן, זוכרים מי זה? שגת אריה, רבי יולי בכהן, מגדולי הרבנים במאה ה-18, בזמנו של הגאון מווילנה, והרב של וולוז'ין, שלוחה מוולוז'ין נולד, אחרי זה הוא עובר לאלזס, הוא הרב של מץ, מגדולי עולם של אותה תקופה, הטור אבן, זה פירוש שהוא כתב כמה מסכתות בשעס, הוא כתב גם המגילה וגם ראש השנה, אז במגילה, בחפה לפעמוד ב', הוא אומר, לא מצליח להבין איך אותם כנגד מי מתפקדים גם במגילה וגם גם בקראת התורה וגם במכון זכות ושופרות. אז קצת ענינו לו, מה ענינו לו? שמה התשובה?
זה המסמכתה, זה לא...
א', זה המסמכתה, אבל בשביליהם קוראים פסוקים. כלומר, אז מערכות קריאות של פסוקים מקושרות למערכת הסמלית הזאת, כן? והאמת היא, כשאני מסתכל קצת פנימה, בעצם מה שבעצם מתחייב מכוח ההשוואה לגמרא במגילה, זה לא רק לשאול איך זה עומד מול מלכויות, או מול זיכרונות, או מול שופרות, שאלה שהצפנו דרך בעיית הנוסח, וגם לשאול איך זה עומד מול מלכויות, זיכרונות ושופרות, כנגד לעומת איך זה עומד מול קרב התורה, כי הרי גם אם זה פסוקים וזה פסוקים, אני חושב שזה לא... שתסכימו איתי, שבכל זאת יש פה מערכת שונה של קריאת פסוקים, היא לא נעשית לאותם מטרות, כן? הייתי אומר... כמעט הייתי אומר בלשון פשוטה ראשונית כהנחת עבודה, שאם נכון ההצעה שהוצאה ביום חמישי שקריאת פסוקי מלכויות זיכרונות ושופרות הם מיועדים בעיקר כלפי שמיה, אנחנו קוראים לפני הקדוש ברוך הוא את ההבטחות שלו, את מה שהוא אמר, קריאת התורה תרשו לי להגיד היא מכוונת כלפינו, אנחנו קוראים לעצמנו לתורה, אנחנו מקריאים את דבר המלך אלינו, הייתי אומר הכיוון של הדיבור הוא שונה, וזה אולי מדבר פשוט, מלכויות זכרונות ושופרות הם הלב של תפילת עמידה שבו האדם מדבר עם אלוקים, ולוקרת התורה זה דבר השם שמהדהד מסיני שמדבר אלינו, במובן הזה אמנם נראה לי שהם מאוד קרובים, בכל זאת לא לגמרי אותו דבר, פה רק תרשו לי להוסיף רק למעגל ולחזק את זה שצריך לחפש פה איזה כיוון לא רק סימבולי, אלא התחיל גם בכיוון הטכני, זה גמרא בפסחים שקשורה למה שהתחלנו בתחילת השיעור בפינה היומית היום, וזה גמרא בפסחים שמצאתי אותה בזכות הרמב"ן פה בחידושים שלו לסוגיה, גמרא שמאוד התרגשתי כשמצאתי אותה, שמה הגמרא אומרת בפסחים שאומרת כמה הבדלות להזכיר בהבדלה, כמה והקדוש ברוך הוא מבדיל בין המון דברים בתורה, באמת, בלי סוף. אז הגמרא אומרת בפסחים קוף ג' עמוד ב', אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, הפוחת לא יפחות מ3, והמוסיף לא יוסיף על 7. בעמוד הבא, שאני ממשיך, הגמרא גם נותנת רשימה ענקית של כמה הפוטנציאלית הבדלות יכלו להביא. זה הרי מה שדיברתי איתכם קודם. איך הקדוש ברוך הוא מבדיל? מתי וסדר הבדלות יאך, תקשיבו לברכה אלטרנטיבית להבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השלישי של ימי המעשה, נשמע מוכר. תראו את ההמשך. בין טמא לטהור, ויקרא י"א, בין הים לחרבה, נשמע קריאת ים סוף, בין מים העליונים למים התחתונים, יום השני של הבריאה שלא הספקנו היום, בין כהנים ללוויים וישראלים, יש עוד המון, כן? כלומר, היה אפשר להבדיל המון. עכשיו פה מוצאים גם כך פעם את המספר 3 והמספר 7, נכון? מה ש... ופה אין את הכנגד מי, מה שאני מתחיל לגלות הוא שבסדרי קריאה של תכנים שרוצים לומר תוכן, קודם כל לפני כל הסימבוליקות שנגיע אליהם אני רוצה לחבק אותם, אבל אפשר לראות שבעולם של חז"ל שאתה רוצה להגיד הגד, שאתה רוצה, הייתי אומר, להנחיח תופעה, להדגיש את עוצמתה, את קיומה, אתה עושה אותה באמצעות המספרים האלו. ואני רוצה להתחיל בקראת התורה דווקא, שיותר קל לדעתי לראות את זה שם, לעבור להבדלות, ואז אני חושב שנגלגל ביצורה, אני חושב מאוד, מאוד טובה, את מאוד זכרון השופרות, כולל הכנגד מי של הסוגיות. בוא נתחיל מזה...
עכשיו, זה שאתה אומר שהפסוקים זה סתם סוג של רמז כזה, זה בונוס כזה.
אני לא אומר שזה בונוס, אבל אני חושב שאנחנו יכולים גם לחפש משמעות מבנית, במבנה הפנימי של קריאה, הוא הסתכל במספרים, בעיקר בוא נתחיל לשלוש. כן? מה המשמעות שעולה אחד צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים? אני חושב שזה דברים מאוד פשוטים. צריך לקרוא את התורה כדי שיהיה נפח למה שהוא אומר. כלומר, אתה רוצה להגיד משהו. אם אתה אומר פסוק אחד, אתה יכול להגיד בדבר השם משה לאמור, יופי, זה כולו האמת, איתן וסינן, מה אתה אומר? קודם כל אתה צריך איזשהם שלושה פסוקים, כשזו הייתי אומר, בעיני חז"ל זה יחידת מינימום של אמירה של הגד. זה יחידת מינימום. דרך אגב, שלושה פסוקים עולה בעוד מקום שם במגילה, שאסור להפסיק שלושה פסוקים לפני, פחות משלושה פסוקים לפני סוף הפרשה, וזאת למה? כי המקום הטבעי להפסקה הוא לא במקומות שחילקו את הפרקים בתנ"ך הנוצרים, ולא בחילוקי העליות. איפה המקום הטבעי להפסיק? בחילוקי הפרשיות של התורה, כי שם התורה מפסקת חטיבות. עכשיו, אם אתה גומר פחות משלושה פסוקים לפני סוף פרשה, אז יוצא שבעצם אישייה אותה הגד שהוא לא מספיק עם אמירה. כן? זה כמו, אני יודע שצריך מאוד להיזהר מה שאני אומר לכם, יש אנשים שלא יכולים לדבר פחות משבע דקות נגיד בבית כנסת. למה? לא תיתן לו לפתח רעיון, הוא לא אמר כלום. זה לא מרב רם, כשאמרתי לו את זה תחיל גורבי, שצריך גם להיות מסוגלים להגיד רעיון בדקה. כן? בר יבינה היה תמיד מספר לנו על סדר מוסר של דקה במיר, שתלמד מה שווה דקה. אבל עם כל הכבוד, ואני מסכים שאני לא צריך להאריך, ואני משתדל, למרות שאני חוטא בזה כל הזמן, שצריך לגמור בזמן, לא צריך לחשוב שצריך להשפריץ את כל מה שיש לך להגיד וכל. בכל זאת, כדי לייצר רעיון, צריך בכל זאת שיהיה משהו, כן? צריך איזה נפח, אי אפשר לשלוח מברק ויש לך רעיון, כן? ואני חושב שיחידה מינימלית בעיני חז"ל, וזה עולה, יושב שם במגילה, זה עולה, אני חושב, שם גם בהבדלות. אם תגיד רק פעם אחת שהוא מבדיל, הבדלה אחת, לא באמת שכנעת אותי, לא באמת תראית שהוא בא לכוח ההבדלה. אבל אני אדבר בלשון שהשתמשנו בשיעור על כתבי הגריד, ולא שבוע, לפני שבועיים, באנו להבדל בין להגיד שהאדם אמר שקר ולהגיד שהוא שקרן. אם אתה מביא לי אמירה אחת, איזה פסוק אחד, אני לא יכול להחליט שהתופעה היא אכן ככה. אבל אם אתה מראה לי שלוש פעמים, השם מלך בפסוק הזה, השם מלך בפסוק ההוא, כנראה שבאמת הוא מלך, או כנראה שיש פה איזושהי יגיד, כלומר, הוא באמת יודע להבדיל, אם הוא מבדיל פה, מבדיל שם, זה נכון להגיד שהוא מבדיל. אני חושב שהצורך ביחידה של שלוש, הוא קודם כל בא מהמקום שזה אמירה בעלת נפח, אמירה שאתה יכול להגיד שאמירה משמעותית, יחידת אמירה מינימלית. אם מנכונה השפה שבהבדלה, כלל התורה זה לא נכון, במלכויות, בהבדלה אתה רוצה להדגיש שהשם מלך, שהשם מבדיל, ואתה רוצה להדגיש שהוא מלך, אז הייתי גם לוקח את זה לעולם החזקות. כלומר, בחזקה היא בכמה?
שלוש.
אם אתה מראה שזה חוזר על עצמו כמה פעמים, אתה יכול להגיד, זה יגד משמעותי. זה אני חושב, זה יחידת קריאה מינימלית שלוש, אחרת אתה מלמלת חצי משפטים.
זה ממש
כאילו
גם לעדים, שיש שלוש עדים,
לא
שלוש עדים, סליחה,
דיינים,
סליחה.
יש שלושה דיינים, יכול להיות, ממה שאני למדתי, הסיבה היא אחרת, כי אתה רוצה שלא יהיה בית דין שקול, בשביל שיהיה יכולת הכרעה, שיהיה קודם כל יכולת מחלוקת, כאילו אחד יסכים עם עצמו, סבבה, כן? לא טוב. שניים, יש פוטנציאל מחלוקת, אין פוטנציאל הכרעה. מה נותן לי השלושה? יכולת מחלוקת, יכולת הכרעה. זה המינימום. פה אני חושב, זה לחזק את האמירה, כלומר, זאת יחידת קריאה, שלוש. אם אני חושב על העשר שמה במגילה, מה המשמעות שאני אומר שלוש כפול שלוש ועדיין אני רוצה עשר? אני חושב שיש פה יסוד מאוד גדול, שפה אנחנו כבר עוברים מהגד הקטן שרוצים שהוא יהיה גד מינימלי, ואנחנו בעצם מחפשים גודל יחידה של פרשה. בעצם הרעיון שעומד פה הוא רעיון מאוד גדול, שהפרשה לא מורכבת מצירוף של שבר מפה, שבר משם, שבר מפה, אלא רוצים ליצור חטיבה שיותר גדולה מהחלקים שמרכיבים אותה. המספר 10 בקריאת התורה אומר שלא רק שקראת שלושה עולים, אלא שהם ביחד מה עשו? קראו פרשה. זה הייתי אומר, זה שיעור בגודל של פרשה, כדי שאני אגיד, הייתה פה אמירה משמעותית, לא רק שהוא אמר חלק מהרעיון, והוא אמר עוד חלק, אלא ביחד נאמר פה אמירה שלמה. את זה אני חושב רואים בצורה בולטת משאלה מאוד מפורסמת שדנו בראשונים במגילה כ"ף א', שרק הקצה המזלג נזכיר אותה, וזה שהכלל הזה שחייבים לקרוא 10 פסוקים יש פעם אחת בשנה שאנחנו לא מקיימים אותו. זה מתי? בפורים. בפורים ויבוא המלאק זה 9 פסוקים, וראשונים מאוד מתייגים בזה, יש כל מיני פתרונות. ידידינו, אני רוצה רק להזכיר את הפתרון שכאשר זו פרשה בתורה שלמה שהיא 9 פסוקים, אין את הכלל הזה. ואני חושב שההסבר היסודי שעולה כאן הוא שביסודו של דבר זה לא דין של 10. אם הדין היה מספרי, צריך לספור עד 10, אז יש לך 9, זה לא 10, זה דין אחר. זה דין שאתה רוצה לקרוא יחידה בעלת שלמות, יחידה משמעותית. עכשיו, היות והפרשיות בתורה הם ברובם יותר מ10 פסוקים, אתה בעצם קוטע פרשה כשאתה קורא. מה נותן איזה נימד של שלמות? הכמות. הכמות של 10 פסוקים כבר אומר שנאמר פה משהו משמעותי. עכשיו, אם במקום שהתורה בעצמה גדרה פרשה של 9 פסוקים, זו פרשה שלמה, יש בה הגד שלם, וזה מה שאתה רוצה לומר היום, הרי אתה יכול להוסיף את הפסוק הבא, ושמע יתרו, מה אתה צריך לקרוא, שמע יתרו בפורים. וזה גם התוכן של היום, המלאק, אז לא צריך 10, הדין של 10 לא דין טכני, תביא 10. הדין של 10 הוא דין ביצירת יחידת אמירה משמעותית. בעצם המשמעות של, הייתי אומר, של 3 ו-10, אני רוצה לסכם, ככה נראה לי מהתבוננות פשוט בחטיבות האלו, ש3 זה יחידת אמירה מינימלית של הגד, ו10 זה יצירת חטיבה. ואולי גם החשיבות של 10 הוא יותר גדול מ3 ועוד 3 ועוד 3. כלומר, בעצם זה בא להגיד, אז זה לא רק רסיסים שמצטרפים, יוצרים משהו גדול ביחד. תשאלו אותי איפה 7 נכנס, אז דומני שהוא נכנס במקום מאוד פשוט. למה במבדיל לא הגענו 10 אלא 7? זה כמו אבא שלי פעם היה בחתונה והוא קרא את הכתובה, כיבדו אותו, רב מרדכי אליהו סידר קידושין, אחרי זה 2 שורות בכתובה רב מרדכי אליהו אמר לו וכולי וכולי וכולי, כולם יודעים מה כתוב בו, דלג לסוף. מה אני מתכוון? בסדר, אתה יכול להחליט שאתה מביא כל הבדלות בתורה, אתה רוצה להגיד כמו איך הוא מבדיל, כן? עכשיו, 3 אמרתי זה כדי להראות שזהו באמת הרעיון נמצא, אבל באמת אתה צריך, כמו שעושים אומרים באנגלית, אחרי שכתבתי את האימייל שלי, דוד שלי חיים סולובייט שקרא אותו, אמר לי, זה עבודה יפה, אבל זה הייתה הביקורת שלו עליי, וזה באמת, אני לוקה בזה קצת. הוא אמר לי באנגלית, you crossed every T, you dotted every I. מה הכוונה? שנכנסתי לכל פרט ופרט ככה, קיצור, זה היה עמוס מדי. הוא אומר, אתה לא צריך שהשומע המסכן יתייגע בכל מחילה ומחילה, שנכנסת ככה, כאילו, תרחם עלינו קצת, כן, תזרום. מה שאני מתכוון להגיד הוא, אחרי 7 פעמים שאמרת שהוא מבדיל, השתכננו, כן, אתה בסדר, יש לך, אז אתה יודע, עוד פרויקט השוט בצד, עוד 4, בסדר. הרעיון נאמר, לא צריך להשפריץ אותו, כאילו, את כל מה שאתה יודע, כן. עכשיו, אז 7 זה כאילו, אמן, זה ברור, באמת אמרת את זה, כן. עכשיו, איפה נכנס הסיפור שאין 10 שם? מסיבה פשוטה, 10 הוא דין, שאתה מצרף כמה יחידות ביחד. אני מצרף 3 מפה, 3 מפה, 3 מפה, אז אומרים לי, אבל אנחנו רוצים בסוף לא 3 ועוד 3 ועוד 3, רוצים 10. אבל במבדיל לא מצרפים מי כמה יחידות קטנות ביחד, אלא מה עושים במבדיל? אומרים הבדלה אחת, אחד מדבר, המבדיל בין X ל-Y, בין 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 בין, שמה הדין של 10 לא נאמר.
לא, אבל זה קשה, כל העניין הזה שאתה כאילו השערה הזאת, אתה קובע ש7 זה מספיק לנו, או ש10 זה אמירה, כאילו צריך משהו יותר מזה.
אני מקבל. בואו נתקדם בעקבות הביקורת, באמת הביקורת שלך לסוגיה. אני חושב שהסוגיה אומרת חלק מהדברים האלו, זה מה שאני חושב. אני חושב שהסוגיה אומרת חלק,
אבל זה עדיין משהו, לא יכול להיות ש7 זה בגלל שזה אומר משהו, זאת אומרת יש משהו מאחורי ה7 שהוא אולי יותר רוחני, לא יודע, אולי משהו ש...
אין לי ספק שאתה צודק שצריך גם ללכת לכיוונים של המהר"ל, מחפשים פה 7...
אחרי זה איזשהו משהו שהוא... אוקיי, אז למה ש6 לא יהיה
דיילן,
כאילו? למה?
כן. אתה יודע שהרב במגילה בדף כ"ג שואל את רני 3, 5, 7 כנגד מי? והיא אומרת שם דבר שיש שם מחלוקת גדולה בין רש"י ותוספות איך לפרש את זה. היא אומרת זה כנגד שלושה רואי פני המלך, נקרא את זה מבפנים, משמע אני צריך בעל פה. זה עיון, מגילה בבלי, מגילה זה, אותה שאלה מתודית שהטורי אבין שואל שייכת גם שם, רואים אותו דבר בקד כהנים, גם אני אסביר את זה, אוקיי? אז הגמרא אומרת, אומרת ככה, אני מקריא. הנה שלושה חמישה שבעה כנגד מי? פליגי בר רבי יצחק בר נחמני ואחד דימי, ומנו רבי שמעון בן פזי, אמר לה רבי שמעון בן פזי ואחד דימי אמר יצחק בר נחמני, כולה אחד אמר כנגד ברכת כהנים, אחד אמר כנגד שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. אומר רש"י, זה לקוח ממגילת אסתר מאחשוורוש. תוספות שואלים, מה לנו ולחצר של הרשע הזה? ולכן תוספות אומרים, תלכו לסוף מלכים, אתם תראו, כשנבוכדנצר הוא מגלה, וזה עוד פעם שם, אז יש שם רואי פני המלך וכו'. ואני אגיד לך, לדעתי ההסבר שרש"י נותן, הוא הסבר מאוד מתוק, והוא גם מאוד יסודי. אני רוצה קצת להסביר אותו. נכון הדבר, שאין לנו שום דבר עם אותו רשע, אבל מה אתה רואה בחצר של אחשוורוש? מה אתה רואה שם? אתה רואה איך מנהלים חצר של מלך. והמלך שלנו הוא מלכו של עולם, הוא לא אותו שיקור, אותו רשע. אנחנו מתארים את מלכות הדרכיה, כמו שאנחנו רואים איך ממחישים מלכות, מלכות הדערה. עכשיו, בהקשר הספציפי, מה זה קראת התורה? קראת התורה זה לקרוא הדבר המלך לפני הנתינים. כל מי שבקיא בסיפורי רב נחמן מכיר את המעמד של שמקריאים את דבר המלך. תזכור, אין אינטרנט, אין רדיו, אין טלפון, אין לו. כאילו, יש מעמד כזה, מקריאים את דבר המלך. בעצם, כשאנחנו קוראים בתורה, מה בעצם מתואר? כשאנחנו יוצרים מעמד טקסי רשמי שמדמה חצר של מלכות. אין לי ספק בזה, כן? עכשיו, מעבר לזה, יש עוד סימבוליקות, עוד מיסטיקות, זה ודאי הדבר הזה אפשרי. עכשיו, בוא ניכנס לרגע לכנגד מי בסוגיה, בוא קצת נקשיב לה. כי מה אומרת הסוגיה, כנגד מי? הסוגיה אומרת, כנגד עשרה אילולים שאמר דוד בספר תהילים. רב יוסף אמר, כנגד עשרת הדיברות, שמול משה בסיני. ויוחנן אמר, כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. הנינו, ויאמר בבראשית ת' עברו בראשית נמי, מאמר עוד הכתיב בדבר השם שמיים יעשו. ובוא קצת נקשיב לשלושתם. בוא נתחיל מההללו בתקע שופר. תשע, עשר פעמים כתוב שם הללו, 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 כן? מה זה בלמד, או מה זה מסביר את הבחירה בעשרת הפסוקים? אז אתה יכול ללכת בשני כיוונים. כיוון אחד, עכשיו להמשיך את הכיוון שאני התחלתי בו. למה דוד אמר הללו בעשר פעמים?
שעשר זה קובע את ה...
המילה עשר היא מילה שהיא אומרת, הייתי אומר, בכל העוצמה, בכל הכלים, בכל הכוח, היא גד משמעותי, אתה מעלל אותו איך שלא יהיה. ואחד מהדברים הבולטים במלכויות זיכרון ושופרות, בפסוקים, שאתה רוצה לבטא את זה גם מתורה, גם מנביאים, גם מכתובים, דבר על המנהג שלנו. עזבו אותי בתוך המקורות היסוד. למה אני רוצה להגיד גם מהתורה, גם מהכתובים? זה דבר שימצא גם הרבה פעמים בגמרות. שזה כתוב בתורה שנוי בנביאים ושנוי בכתובים. למה אני רוצה להגיש? כי מה זה מראה? אם הוא גם פה, גם פה, גם פה. שזה רעיון דתי יסודי, מובהק, מאושיות האמונה, כן? והרעיון הזה הוא רעיון שהוא כל הכלים צועקים את הרעיון. בעצם דוד המלך שאומר, איפה שלא תלך, אתה בכל העוצמה, בכל הכלים.
מיותר ראייה מזה, מעשר.
אתה מעלל, 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 כן, כלומר, שאתה יכול קודם כל להגיד, בכיוון שהלכתי בו קודם, שכשזה עשר, אתה אומר, זו אמירה מאוד משמעותית בעלת דפח, אתה כמובן, אני לא רק חושב שאפשר, אני חושב שחובה גם לשאול את עצמנו, האם בזה שמדמים את העשרה פה כנגד הללויה, זה שירה, האם זה לא בא לומר שיש פה קיום של שירה באמירת מלכויות זיכרונות ושופרות? האם אין בזה גם ממד שאני מהלל את הקדוש ברוך הוא? לגבי קראת התורה, אז יותר קשה להגיד את זה, אני חושב. ואני אפשר נכנס לשאלת התורי אלף. בוא נראה את הבא. כנגד עשרת הדיברות.
זה הרבה
יותר חזק. זה מאוד קל להסביר. וגם ללכת אותו כיוון. למה התורה, למה הקדוש ברוך הוא אמר דווקא עשרה דיברות ולא 12? ולא 15 ולא 20 ולא 8. טוב, עוד פעם, אני לא יודע, אולי מספר 10 סימבולי. דבר אחד ברור, שהשימוש ב-10 היה בו אמירה אלוקית שלמה, זו התגלות השלמה לאנושות, לעם ישראל כולו, לא רק לנביא, רק למשה רבנו. ולפחות אחד מהרעיונות היסודיים שגאונים פיתחו אותם, ובשנים האחרונות למדתי גם דרך כל מיני מלומדים ותלמידי חכמים שמדברים הרבה על מדרש עשרת הדיברות, שגם בתורה אפשר לראות פרשיות שלמות שהן מדרש של הדיברות. כלומר, הדיברות הן התמצית של ההתגלות האלוקית, היא הכילה בתוכה את ההתגלות שהכילה הרבה מעבר למה שנאמר. ככה למשל, פעם שמעתי שיעורים מופלאים מהרב אביה כהן, אח של הרב ראם, על הפרשיות בספר ויקרא שמסתיימות ב"אני השם אלוקיכם", במיוחד אלה שמסתיימות אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, שהם מדרש לדיבר הראשון. אלכסנדר רופא, למדתי מהספר שלו, ספר דברים, שהמצוות של רעיך בספר דברים זה מדרש של לא תחמוד, עשרת הדיברות, הדיבר העשירי. כלומר, עשרת הדיברות זה גן, ובוודאי, בוא נוסיף עוד, הממד הר סיני זו התגלות. מה זה קריאת התורה? אני חוזר לקריאת התורה, בטח. אתה קורא בתורה, תורה שניתנה, וגם הפסוקים, אתה קורא כאן פסוקים, שופרות יש בתוכו את ממד הר סיני, יום ראש השנה, זה יום של התגלות אלוקית. ההתגלות נעשית באמצעות 10 דיברות, אנחנו באמצעות 10 פסוקים מדברים על ההתגלות. כן, בבקשה, אלחנן.
טוב, יש דברים שכאלה שמילות מפתח חוזרות בפרשה 10 פעמים או 7 פעמים, כלומר,
המילה 7 זה המספר של הגישה הספרותית של המילה המנחה.
כן, ויש, ואפשר לראות את זה, רב סמת מראה את זה הרבה, והרבה מאוד מאוד מאוד.
נכון.
כן? השאלה שנועם ואני ככה בחברות החשבים, אם אנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, רוצים לבקש משהו, אנחנו נמצאים במשפט לפני השנה הבאה, לגזור את גזר דינינו. כן. ואנחנו יכולים להגיד משהו בסגנון שמלוך על כל העולם כולו בכבודך, תזכור אותנו, תקווה שפר גדול. זה תפילות. לנסות ולמצוא בתנך מפה ומשם פסוקים, ולפעמים זה פסוקים שככה איכשהו לא כל כך שייכים, כדי לבוא ולבטא בזה את משאלותינו לשנה הבאה, אז איכשהו אני מרגיש בזה משהו שהוא... כן.
זאת שאלה טובה, כי עשרת הדיברות זה מקבש, בתורה זה ניתן ביחד. פה אתה אומר, אני יוצר קצת באופן מלאכותי. כאן בתורה, אגב, אני קורא קטע מפה עד פה. כאן אני עושה איזה לקן. בעצם הייתי אומר, אולי הקושי, אני מרגיש שהמספרים פה, ומבטאים את זה, הקושי הוא איך אתה יוצר נקודת חיבור עמוקה ביניהם, כדי שיצא בימים אמירה משמעותית, אמירה ברורה.
זה גם, זה
עוד איך השאלה,
כסף
הספירות,
10 ספירות, 3 עליונות ו7 תחתונות.
אבל זה השבע. טוב, הגמרא בהמשך מדברת על שבעת הרקיעים, על השבע, נכון?
כן, כן.
הגמרא מדברת על השבעה רקיעים, זה מה זה כנגד, זה היום השני שלא דיברנו היום, מחר בין זה. והשבעה רקיעים, בא להגיד, זה מזכיר לך התגלות אלוקית, זה לוקח אותך לספירה השמימית. מספר 3 כנגד כהנים נביאים ישראלים, באופן מאוד מאוד דומה לתורה נביאים וכתובים. זה לא רק בא לומר שכל התורה זועקת, כל הכלים זועקים, אלא מי עוד זועק את זה? כל עם ישראל זועק את זה, כולם, זאת אמירה של כולם, כן? כלומר, בעצם באים ליצור פה אמירה שכולם זועקים בכל הכלים, רעיון עמוק שנמצא. אם הם מתחברים להצעה שהייתה ביום חמישי, שהקראת הפסוקים היא כדי להגיד ללוקים, זוכרים לי בזיכרון טוב, כי אתה זוכר, בכל הכלים, בכל האמצעים, האמירה הענקית, ברורה, שזועקת בכל כתבי התנ״ך, מביאים לפניו את האמירה הזאת. וגם ככה ניחש, בואו נתקדם לבא, כי הבא הוא הכי מעניין מבחינת הקושי שלו. נגד 10 מאמרות שנברא העולם, שזה לוקח אותנו בצורה בהירה מאוד, שבריאת העולם היא התגלות. הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם, כשהוא בורא אותו, הוא מתגלה כאלוקי בראשית. ובתור שכזה, גם הייתי אומר שהדיבר האלוקי בבריאת העולם הוא הדיבר השלם. אלוקים ברא עולם מושלם, הוא מצחן בעיניו בעקבות אמירה שהכילה 10 פסוקים, ובמהלך במלכויות זיכרונות ושופרות, במיוחד בזיכרונות, רק אסיים, בסדר? אני אשמח כל הערה. בזיכרונות בעיקר מה אנחנו מדגישים? את הקדוש ברוך הוא כבורא, וקדוש ברוך הוא כזוכר בעקבות הבריאה. מה שמרתק כאן זה דבר מאוד פשוט, שבאמת אין 10 מאמרות, יש רק 9. שמה זה מחזיר אותנו? מה זה מלמד אותנו? שכשאומרים שאני קורא 10 פסוקים כנגד 10 מאמרות, ואני מגלה שגם אין 10 מאמרות, מה זה מחייב אותי להגיד לעצמי?
לחפש את העשייה.
שהם רוצים את ה-10, כן, בדיוק. כלומר, זה לא שבגלל שיש 10 מאמרות, כי באמת אין 10 מאמרות, יש 9. כלומר, המספר 10, אני חוזר להערה, אני חושב שצריך להתחבר חיבור רוחני עמוק לכל המשמעויות שיש כאן, אבל אני חושב שלא צריך להגיד, הם מצאו 10 מעברות, לכן עשו, כן? כלומר, יש פה תפיסה של המספר 10, על כל מה שהוא טען כאן. מה שרק אני רוצה לסיים, שמרות הערת הרמב"ן על הטקסט, זה כמעט מתבקש שיש פה שלושה דברים, ויש לנו מלכויות זכרות ושופרות, זה כמעט מתבקש לחבר יותר כל אחד מהם לאחד מהתכנים האלו ברמה המהותית. אמרתי את זה ככה כדרך אגב, תוך כדי הלימוד, ולמשל ברור שעשרה מאמרות נברא העולם מתקשר הרבה יותר טוב לזיכרונות, רמה לר סיני מתחבר לי מצוין לשופרות, כך אני חש בצורה מאוד מאוד בהירה, והללו אל בקודשו מתחבר לי מאוד למלכות.
זה מסתדר לפי הסדר,
זה ממש ממש מסתדר נהדר, כי מתחילים למלכות, עוברים לשופרות והזיכרונות. אבל צריך לומר בכנות שבתוך הנוסחות של הבבלי לא ראיתי את הדבר הזה, וזה גם, וזה אני אסיים לפני שאלחנה פה יאיר מה שהוא רוצה. זה גם לוקח לגמרא במגילה, מה כל זה עושה בגמרא במגילה, ושם זה די ברור שאחד מהם עובד יותר טוב מכל האחרים. מי עובד הכי טוב שם?
הללו
בקריאת התורה?
הם לא יעשו
עשרת הדיברות, עובד הכי טוב, אתה חושב, לא? תסכים? עשרת עובד מצוין. וכאן אני אתכם איך מחקר פילולוג היה מסביר שהגמרה הזאת מקורה בראש השנה והעבירו אותה למגילה, כן? וחלק מתאים יותר וחלק מתאים פחות, כן? בכל מקרה, גם שם צריך להתאמץ ולשאול, האם אני יכול גם פה לקרוא לתורה? בכל מקרה, אני רוצה לסכם, כאילו, מה עלה מכאן? ראשית, אני חושב שצריך לחפש את המשמעויות של 10, ואני חושב שזה חשוב, גם כי אני חושב שזה מוסיף לחוויה, שנבין שאתה אומר דבר של 3, 3, 3, 10, אתה צועק עם, בכל הכלים, בכל הכוחות. זו המשמעות שצריך להתחבר אליה. אתה גם צועק תוכן מסוים. אתה מתחבר לדיבור האלוקי של עמד הר סיני, אתה מבין כמו דוד המלך שאתה אומר את האמירה הברורה ומהלל, אתה בחוויית הלל בהרי קדבים בשם הגריד, שיש קיום של שירה במלכויות בגלל הלויקה, כן? ככה. ואתה גם מתחבר לדיבור האלוקי השלם לקדוש ברוך הוא כמתגלה לעולם כבורא. אני מאוד מפתה אותי, למרות שבטקסט זה לא כתוב, אחד למלכויות, אחד לזיכרונות, אחד לשופרות. זה בבירור הקו של הירושלמי, אבל כשהירושלמי שם הולך באמת, מביא דברים קצת שונים. הראשון בירושלמי הוא לגמרי כמו מה שהוצא כאן בבבלי. ומלכויות זה כנגד מי?
הללויות.
כנגד הללויות. ככה מפורש בירושלמי. אני מקריא. העשרה זיכרונות זה כנגד 10 וידועים שאמר ישעיהו, שלוקח אותי ללכונה ולבחכה יאמר השם. שאיזה הבנה של זיכרונות יש כאן? גם ישעיהו, אני רוצה שתסתכלו, רחצו, יזכו, עשירו. ישעיהו כאילו משתמש במילים נרדפות, אני רוצה להגיד מילה אחת, מילים נרדפות. השפה העברית לא מאוד עשירה במילים נרדפות, השפה האנגלית הרבה יותר עשירה, מסיבה מאוד פשוטה. כי השפה האנגלית היא שפה שהיא לא טהורה כמו השפה העברית. השפה העברית זה הדיבר האלוקי. הוא טהור, הוא קדוש, הוא קדוש לפי עוד הרבה דעות, כי הקדוש ברוך הוא מדבר בשפה הזאת. איזה דיון ברמה, ברמב"ן. השפה האנגלית מורכבת היא החלאה של כמה שפות, שפה הודו-אירופית, יש בה החלאה, ולכן יש בה המון מילים נרדפות, ולכן גם יש בה המון דקויות, כי המילים הנרדפות אין להם אותה משמעות.
גם בעברית,
מעברית, כן. עכשיו כאן שישעיהו חוזר ואומר, אתה חוזר לדבר כל פעם ממילה אחרת, אתה גם מנסה להגיד אמירה מאוד משמעותית, שאתה בכל הדקויות האפשרויות, בכל זה אתה מחדיר משהו עמוק לראש. אבל מה חוויית זיכרונות לפי הירושלמי? תגידו לי, בצורה מאוד ברורה. מהלך של תשובה של דין על ידי הקדוש ברוך הוא, נכון? כי מה מתואר כאן בישעיהו? שהעם חוטא, ומה הוא צריך לעשות? הוא צריך לחזור בתשובה, כדי שהקדוש ברוך הוא, מה יאמר להם? יותר אמירה של יום כיפור, אם יהיו חטאיכם כשנים, הרי מה זה, מה יאמר השם? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבים, יעדים או חתולה, כצמר יהיו. כלומר, יש פה קריאה לשינוי הדין על ידך, על ידי זה, שאתה תהיה ראוי שהוא יזכור אותך לטובה. יש פה חוויה של זיכרונות, מה שהרב ראה כבר דיבר לשיעור כללי, זה השופרות, שזה כנגד קורבנות החג. שאל חנן פה עושה, זה לא כך מהותי.
לא, זה כן. אבל אם אנחנו מסתכלים, מה עם הקורבנות של החג? אז החוק קורבנות של החג זה פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים, ושעיר עזים אחד, עשרה. אבל זה ראש חודש, יש לנו שם עוד עשרה של ראש חודש. שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים, וגם שעיר אחד לחטאת של ראש חודש. ואם רוצים, אז גם קורבן התמיד, אם זה חל בשבת, אז עוד שני כבשים. כלומר, איכשהו... אני לא...
אני רק אגיד בקצרה, כאילו, קודם כל השופר הוא בא מבהמה. זה שלמדנו על מקדש, הרב ראם דיבר על זה. יש קישור בין תקיעת שופר לבין המוספים. כאילו הדימוי הזה של שופר, הקורבנות מים, בואו קצת נדבר על הקורבנות. במעמד הר סיני, מה משה רבינו בונה? בונה ברית, מקריב עליו קורבנות. אני אגיד בצורה הבאה, הקדוש ברוך הוא דיבר במעמד הר סיני, ועם ישראל, איך הוא מתקשר, איך הוא מעלה דברים למעלה? באמצעות המזבח. המזבח הוא לא רק פונקציונל, יש מצווה להקריב קורבן, זה חפצה של המזבח. אלא המזבח הוא הקישור בין העולם התחתון לעולם העליון. כשאברהם בונה מזבח וקורא בשם השם, לא כתוב בתורה שהוא קריב עליו משהו. מזבח הוא צינור התקשרות. ובתור שכזה גם הוא השופר. מה איזה שופרות? שיעלה בשופר לפניו, כן? זה יריע לפני המלך. כך אני נוטה לפרש לעצמי את זה. בסדר, עד כאן מה שאני רציתי להגיד על הלאה, כנגד מי. הוא לא השלמנו את כל הנושא של איך מגיעים ל-10, אוקיי? בואו נתקדם, קודם אלחנה, אני רוצה לוודא שהתבטא את הכל מה שרצית להגיד. שיש דברים שאתה מעדיף לשמור למפגש שלנו. איך שאתה רוצה, כי אני אגיד לך, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
אני מרגיש איכשהו, הרב יצא את זה כאן, שיש כאילו רצון להגיע ל-10, אז הגענו ל-10. כי המושג הזה של 10, גם 10 הדיברות הוא בעצם, פעם אחת בלבד בתורה מופיע 10 הדברים.
כן.
אבל אם סופרים את הדיברות, אז זה בעצם אולי 14 ולא 10.
הרב יואל בינו תמיד מדבר על זה שיש 12 לאווים.
השאלה כמה?
יש 12 לאווים, אז הוא פוסם את זה מאמר לפני שנה.
שמענו, הרי נתן כשיעורים.
שמעי זה יהיה לזה 15 פעם לפחות, השיעור הזה. אתה מגיע טוב ארצות הברית לגייס תלמידים, אני כל פעם שאני הולך אני מחפש בכל מקום להגיד משהו אחר, כי משהו שמתאים לאותו מגו, הוא יש לו תפיסת עולם, יש לי רעיון טוב, הוא מתאים לעשה את זה, מה זה, אני אגיד טוב עוד פעם, מה יש? אז הייתי טוב פעם, איזה 10 פעמים בשבוע שמעתי את השיעור, וכל פעם זה היה טוב, כאילו
זה היה טוב, וכל פעם בכל זאת גם אי אפשר לחזור על עצמך,
אף פעם לא,
אי אפשר לחזור,
כן.
טוב, אני חושב שיש כאן איזו שאיפה להגיע ל-10, כי רואים בזה איזה משהו שלם, למרות שאפשר היה להגיד מדוע השבע הוא שלם, מדוע 13 מיתות, וגם 13 מיתות זה גם כן הספירה לא בדיוק מדויקת, לא בקלות חד משמעית מגיעים בדיוק למספר 13, אבל יש משהו שכזה, כן? השאלה היא רק אם אנחנו היינו מחברים את התפילה מול הקדוש ברוך הוא, אם אני עושה את זה על ידי זה שאני מאלץ את עצמי, תמצא 10 פסוקים, ולפעמים זה בכל זאת פסוקים שהם קצת מאולצים ולא כל כך שייכים. כי מנוח זה, לא יודע,
אני חייב להגיד לך שאני מעדיף לדבר על זה כשנעשה השבוע שיעור על מה נחזור פשוט. אני רוצה בסוף השיעור לקבל אתכם מתי כדאי לעשות את זה, אם מחר או ביום חמישי. אבל מבחינת, אני יכול להגיד, הפסוק של נוח, הרבה שנים היה לי קצת סכסוך כמוך עם הפסוק הזה, והיום אני חייב להגיד לך, אני מאוד מתחבר לפסוק הזה, כי נוח הוא אבי האנושות, ושאלוקים זוכר את נוח, זה שאלוקים זוכר את בני אדם, הוא לא רק אלוקי עם ישראל בזיכרונו, והרצות שלנו כאילו לצמצם את האלוקות רק לעם ישראל, אני מבין את האינטימיות שלנו איתו, בצד שני אנחנו מצמצמים באמת את זה שהקדוש ברוך הוא אכן מנהל את העולם כולו. בעיניי זה פסוק טוב, אבל אני מעדיף לא לקחת עכשיו לפסוקים, אם אפשר. פשוט כי נעשה את זה במשך השבוע. זה יכול לקרוא עד כאן דיון על הכנגד מי, על משמעותו, על משמעויות שיש כאן, על גם להיות מודע שזה קריאה בקול גדול. אני חושב שכדי להשלים את הסיפור, אנחנו צריכים לעבור להתבוננות הפנימית במשלים ובמחלוקת ברמלך הבנורים וחכמים, כי גם מחלוקת חשובה להשלמת המקום של הפסוקים מול המטבע של ברכה. אז בואו נראה ביחד, בואו פשוט נבנה את התמונה השלמה, מה בעצם השיטות של התנאים. וכאן האמת שצריך להתחיל בתוספתא ולא במשנה, כי המשנה הביאה פה תמונה חלקית מסוימת. בתוספתא מה מופיע? אני מקריא, ופה יש חשיבות אדירה לכתבי יד, בסדר? בתוספתא שלנו, בדפוס וינה, אפשר לראות נדפיס את הנוסח הבא. הנוסח הוא, אני מקריא, אין פוחתים מ-10 מלכויות, ומ-10 זיכרונות, ומ-10 שופרות, אם אמר 7 מכולם, יצא. דברי רבי עקיבא. ויוחנן בן נורי אומר, אין פחות מ-7, אם אמר 3 מכולם, יצא. בעצם יש פה תופעה שאני מכיר אותה מאוד מחלוקות, שהמינימום של תנקה של רבי עקיבא הוא הרף הגבוה של רבי יוחנן בן נורי. רבי עקיבא מכיר בקיום 10 ו-7, הסימבוליקה של 7 זה 7 ריקים, כן? ורבי יוחנן בן נורי מתחיל ב-7 וגומר ב-3. אבל צריך לדעת שבכתב ידי עופות, ראיתם את הנוסח?
בלונדון יש שם 3.
מצוין, בלונדון, סליחה, זה בלונדון. הנוסח הוא לא, אם אמר, אלא אמר 3. ולכאורה במבט ראשון, הרבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי יש להם אותו
בדיעבד.
אותו דיעבד, כי הנוסח הוא אותו, הוא אותו נוסח. כך זה נראה מבט ראשון. כן, זה פער עצום לעומת הנוסח של וינה. כלומר, בעצם המחלוקת לפי זה, ברבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא, לפי המבט הראשוני הזה, הוא רק על התחילה, הוא לא על הדיעבד. כלומר, לכולם בדיעבד חשוב 3. נכון? זה המינימום, 3. לעומת זאת, הם חולקים מה לתחילה. רבי עקיבא אמר לתחילה, אין פוחתים מ-10. ורבי יוחנן בן נורי אמר לתחילה, אין פוחתים מ-7. אני הולך למשנה. אני מגלה למשנה שאת הרישא מביאים את רבי עקיבא, אין פוחתים מ-10 מלכויות, מ-10 זיכרונות, מ-10 ששופרות. ויוחנן בן נורי אומר, אם אומר ג' ג', וכאן בכתבי היד הטובים שנתתי לכם לראות, בכולם לא מופיעה המילה מכולן. נכון? בסדר? כי אם המילה מכולן הופיעה, אז היא בעיית הגברה גם לא אפשרית בכלל, כן? וכאן לפחות מבחת התופעה, תראו, מביאים כנראה את שיטת רבי עקיבא ברישה, ולמי מייחסים את זה שבדיעבד 3? רבי יוחנן בן נורי. וכנראה של תנא קמא אין פוחתים לשונו בלי הנחות. אי אפשר בכלל לרדת. אי אפשר בכלל לרדת, כך הבין הרמב"ן. והרמב"ן הבין של תנא קמא, שאנחנו יודעים שזה רבי עקיבא, עורך המשנה בחר לא לתת אופציה בכלל לרדת, או שנאמר שעורך המשנה בעצם יצר לעצמו את השיטה של כתב יד לונדון. בעצם הוא בחר ברבי עקיבא ובדיעבד הוא הביא את רבי יוחנן בן נורי כי הוא מזדהה איתו. לא, אני לא חושב שזה מוכרע, לא רק ברור, הוא לא סיפר את כל הסיפור, עורך המשנה. עורך המשנה דאג להגיד לך תחילה תעשה את רבי עקיבא, אבל את הדיעבד הוא הביא של רבי יוחנן בן נורי. בסדר? זה אחת השיטות שהגמרא מתלבטת, ועל זה יש גם מקבילה בירושלמי, קטע יותר קצר אבל אותו ספק, איך בדיוק לפרש את רבי יוחנן בן נורי. האם רבי יוחנן, אני קורא את הגמרא, דיבי אלו, איך הקטני, 3 מן התורה, 3 מן הנביאים, 3 מן הכתובים, דבו 9, ויקה בנה יוחדה, וברור שהבב לי כאן הביא, ויקה בנה יוחדה, שלתנא קמא אין פוחתים, לא יורדים מכלום, תורה חולקים על אחד, הודים על אחד מן התורה, ואחד מן הנביאים, ואחד מן הכתובים, דבו 3, וכאן גם מסבירים לנו היטב, למה דווקא 3, מה שלא כתוב במפורש, במחילה, בשום מקור. ההסבר הוא תורה, הנביאים, כתובים. ומספיק אחד, והגברה פושטת מברייתא שכנראה אחד מכל אחד, מספיק 3. אחד מהתורה, אחד מהכתובים. לא מאוד ברור מהברייתא, איך בדיוק פשטו את זה ממנה. מה יש בה שלא היה לפני כן? מה יש בה שלא היה במשנה? רש"י שהוטרד מהשאלה הזאת, רש"י מפרש שהיות ולפני כן כתוב ברבי עקיבא לא יפחות מ-7, ואף אחד לא מעלה על דעתו שהכוונה 7 מהתורה, 7 מהנביאים, 7 מהכתובים, כן? ככה רש"י כותב. לכן אגב רבי יוחנן בן נורי זה 3 הכוונה מכולם. בסדר? ככה מסביר רש"י. רציתי לפנות את תשומת לבכם לחידוש גדול של אפשטיין שנתתי אותו רק להרחבה בדף, שם שכחתי להביא את הספר לשיעור, אז תמחלו לי, ואני לכם בעל פה את עיקר הרעיון שלו. אפשטיין מביא שם קטע מהשאילתות, שמצטט הגמרא, שבו מופיעה גרסה אחרת בכל מה שראינו עד פה. הוא גורס שם, בתנא קמא בברייתא לא 7 בדיעבד, אלא 3, וברבי יוחנן בן נורי גורסים רק שלוש פעם אחת.
שלוש פעם אחת זה מלכויות, זיכרונות,
ואחד
סך הכל שלושה פסוקים, לא שלושים שזה המקסימום האפשרי, אלא שלוש סך.
בתנא קמא גורסים לא ואם הפוחת, לא ואם אמר שבע מכולן יצא, אלא ואם אמר שלוש מכולן יצא, ורבי יוחנן בן נורי גורסים ואם אמר שלוש. והוא אוהב את נוסח כתב יד לונדון, ברק הזה רוצה להציע את הנימוק הבא, והוא להציע שהשלוש שלוש בתנא קמא מתפרש כשלוש מהתורה, שלוש מהנביאים, שלוש מהכתובים. ואם כך שאומרים פעם אחת שלוש, למה מתכוונים?
אחד מהתורה, אחד מהנביאים ואחד מכתובים.
בדיוק.
ואז יהיה אחד למלכויות, לתורה, אחד לזיכרונות מהכתובים, ואחד מנביאים.
על רקע זה תשמעו מה הוא מציע, שבכתב יד לונדון בתוספתא, זה לא שרבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי הדייבת שלהם אותו דייבת, כמו שעלה קודם, אלא שרבי עקיבא זה גם שלוש שלוש, ובעצם הדייבת שלו אומר, אפשר לוותר על מי? על המשלים, שיהיה תשע. ודייבת של רבי יוחנן בן נורי כמה הוא? שלוש. עכשיו הרקע הזה גם הוא מציע שיות, ובמשנה לפעמים כתוב שלוש שלוש, ולפי דעתו שלוש שלוש, הכוונה כבר ברורה, שלוש מפה, שלוש מפה, שלוש מפה, אז הוא אומר, ברור מהבבלי שהתלבט מה שתת רבי יוחנן בן נורי, שמה הוא גרס במשנה? שלוש. אז האמת עם חייל עמדנית, זו תמונה נורא יפה, ואני האמת מאוד מתחבר אליה, כי היא נוגעת לנושא הבא, והוא, מה זה המשלים הזה? מה תפקידו? מאיפה הוא בא? כן? אבל אני חייב להגיד שבחינת טקסטואלית הוא עושה פה עבודה שמעיתי כותבת היום בעבודת BA לפרופסור מחוג לתלמוד, היה פוסל את העבודה, אני חושב. כלומר, הוא מוצא נוסח בגאוני, ועל פי זה הוא מציע להציע מהלך שלם בתוספתא או במשנה שהוא נגד הנוסחאות של המשנה בתוספתא בכל כתבי היד. כלומר, אין אף כתב יד שגורס במשנה רק שלוש פעם אחת, אין אף כתב יד שגורס בתוספתא ברבי עקיבא שלוש שלוש. אז זה סבורה, זה סבורה יפה ושלמדנית, אפשר מאוד להסביר אותה, והיא כאילו עושה פה יישוב אדיר במקורות. רבי עקיבא עובד עם שלוש, 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 ומה רבי עקיבא אומר? יש לכתחיל הדין ב-10 להוסיף אחד, לא נורא אם לא הוספת אותו, הוא לא מעכב, מה עקב? השלוש, שלוש, שלוש. רבי יוחנן בן נורי מראש לא עובד עם 10, ורבי יוחנן בן נורי עובד עם 7 שהוא מספר אחר, בואו מיד ניגע בו. אז רבי יוחנן אומר, הודיע עוד 1-1-1, כן? זה מאוד יפה, רק ביחד, זה לא עולה מחוץ מזה נוסח אחד בגאונים, זה לא עולה משום מקור. לכן אני מתחבר לזה כלמדן, אני לא מתחבר לזה כאיש טקסט, אני אומר מכנות, זה לא כך פשוט. כן? אוהד הציע לי, ואז גם מבינים היטב את הפשיטות, כמו, יש לזה רווח יפה בבבלי, אבל זה לא כל כך פשוט, תגיד, הנה, זה נכנס טוב במשנה, נכנס טוב את הספטה, כן? מה שכן, הוא מציף באופן למדני, מצוין את נושא המשלים. עכשיו הוא רק גם הציע לי בלימוד שאולי כל נושא המשלים הוא תעזור לי, לא, שהשבע של רבי יוחנן בן נורי זה 2-2-2-1, כך הוא הציע לי. ואז איך הגיע לשבע? כלומר אם 10 זה 3-3-3-1 ויש פה 7 זה 2-2-2-1. עכשיו אלך נושא פרצוף, אני אגיד פה שני דברים שנראים לי מאוד יפים. קודם כל, דיברתי קודם על הקישור האפשרי לדיני חזקה, לדעת רבי חזקה היא ב-2. כלומר, זה לא מופרך. חזקה היא ב-2, לדעת רבי. זה לא מופרך שתגיד פעמיים. שנית, אז אתה מבין יפה את הירידה מ-2-1. כלומר, רבי יוחנן בן נורי, היות והוא גם ב-7 עובד בסיסית במה? כלומר, איך מגיעים מ-7-3? אתה לא מבין את זה. אז אתה יכול להגיד שאם 7 זה 2-2-2 ועוד 1, היה לו שני דינים. א', הוא ויתר על המשלים כמו רבי עקיבא. ובית, מה הוא אמר? בכל אחד מספיק אחד במקום 2. אתה יכול איך להבין את הרציונל שלו. כלומר, אני אשאל ככה, האם שרבי יוחנן בן נורי אומר 7, הוא גם עובד עם מערכת של 6 תורה, אני כתובים, או שמראש הוא בונה עם מערכת אחרת לגמרי? זאת השאלה על ה-10, ה-10 זה כמו שתיארתי קודם, 3-3-3 ועוד 1, או ה-10 זה 10 ביחד.
זה היה יכול להיות מצוין אם היינו מוצאים פסוק שבו יש גם מלכויות, גם זיכרונות וגם שופרות, אז היינו אומרים 2-2-2 ואחד שמאחד את כולם ויש לידי כך 3-3-3. אבל אין פסוק כזה.
נכון, זה נכון, זה לא ברור. ברור בגמרא כשמביאה הסבר אחד שמה רכים משמע שבע הוא יחידה בפני עצמה. אני לא ראיתי רמז במקורות לרעיון היפה, דעתי יפה של אוהד, שאולי יש פה גם עבודה, כי הדיאבד מקרין על הלכתחילה. כלומר, לפי ההצעה של אפשטיין, אני מסכם, הדיאבט של רבי עקיבא, הוא בעצם מוותר על הסין, הוא לא מוותר על ה-3-3, לא מוותר על זה. לפי הגרסה שלפנינו בכתב יד וינה, הוא מוכן לרד באוחד הנורי, ואז בעצם הוא ויתר על המבנה של ה-3-3, אבל אם הוא היה צודק, אז הוא עבר ל-2-2. אבל אתה לא יודע ברבי עקיבא, אם הוא מתעקש עדיין 2 מהתורה, כלומר, אין לך רמז הזה במקורות. כלומר, לכן אולי באמת נתנו קיום עצמאי למספר, בלי להתעקש הוא מחולק בין תורה נביאים כתובים. לפי ההצעה של אפשטיין, מתעקשים על זה גם בדיאבד. וגם בבבלי נראה בבוחן מנורי מתעקשים על זה בדיאבד. אחד מהתורה, אחד מהנביאים, אחד, וזה מה שמודגש, ואומר שלוש, כן, הגמרא אומרת מפורש בעיבאיה. כן, נועם, בבקשה.
אם מסוגל לדבר דווקא על מלכויות, אז אולי אומר לך מנורי שסובר שמלכויות לא דוקים עליו, אלא מסופח לקדושת השם, אז אולי זה קשור לזה שאומר שיש רק 7 על מלכויות. אולי אומר דווקא לגבי מלכויות, שיש לך 7.
אתה רוצה רק למלכויות הדבר הזה?
לא, לא, לא. או שתוספת כבר מדברת על הכל.
ותוספת, יש לך רמז שזה לא מדבר גם על זכור ושופרות?
לא יודע, הסוגיה בו הבא, אני לא יודע.
אין רמז הפוך שזה מדבר על משהו נוסף.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר.
ואז אולי כאילו...
אבל גם בברייתא בבבלי מדובר בפירוש על מלכויות, זכור ושופרות. תסתכל רגע. תשמע, אין פה חתיל, תניה, אין פה חתיל מעשרה מלכויות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות. אם אמר 7, זה קצת קשה, אני חושב, מה שאתה אומר. טוב, בואו ניגע קצת לפני המשלים. אני רוצה רק, אם הגענו לנקודה הזאת, אולי אנחנו יכולים לגעת בשורש מחלוקת בדוחה בנורי וחכמים, מתוך זיקה להתבוננות בשאלה של מה מטרת הפסוקים בכלל. ופה אני רוצה לגעת לחזור קצת למה שהזכרתי ביום חמישי בשיעור, שהיום ביקשתי שתעיינו, יש שם המון חומר בראשונים, תגידו לי מה הספקתם לראות וכמה צריך אפשר לרוץ, או כמה צריך ללמוד את זה ביחד. הגמרא בלמדיה, וכיוון שם תורתך כתוב לאמור, שום אינו צריך. ראית את הגמרא הזאת? בואו תפתח את זה עכשיו. בסדר, יש לנו 5 דקות, בסדר? אומרת הגמרא כך. יש שם דיון, שלמרות שכל השנה כולה, שליח ציבור לא מוציא את הרבים מדי חובה, אלא רק את מי שאינו בקי, שבראש השנה הוא מוציא את כולם מדי חובה. והגמרא רוצה להבין למה. שואלת הגמרא ככה, מה יש להנה? הנה אם המישום דין לפי שיקרא אמר רב חנן אמר רב, כיוון שאמר אותו אותך כתוב לאמור שוב אינו צריך, אלא משום דאף שי ברכות, ולכן רוב האנשים מה לא? לא בקיד. על זה אומר רשי, כיוון שאמר אותו אותך כתוב לאמור, כלומר כיוון שאמר נעשה נקל לפניך כמצוות רצונך, כמו שכתבת עלינו בתורתך, שזה הולך על פסוקי מוסף. לא נורא, אין צריך לומר מקורות המוספים. אז זה אומר רשי, ורבותיי מפרשים, לעד הרב נתנה, חננאל במלכויות, זיכרונות ושופרות, וקשה לי. אז זה לא כוונה, לא כמלוכן בן נורי. תקנן אין פה חתין מעשרה מלכויות. כתוב אין פה חתין, איך יכול להיות שגיב, תורתך כתוב לבור, לא תגיד את הפסוק? זו שאלת רשי. תוספות חולקים, בדיבור המתחיל אילמה. ותוספות אומרים, אני מקריא, ורבינו תם פירש דפסוקי דמלכויות זכרון ושופרות קאי. איך נתרץ את קושיית רשי? היכא דאיתחיל פליגי דלא יפחות למר כדאיתלי ולמר כדאיתלי, אבל יכול לפתור עצמו לגמרי על ידי בתורתך כתוב לאמור. אבל מקורות של מוסף צריך להזכיר לעולם שהם במקום קורבנות. רבינו תם אומר הפוך לרשי, שניתן לוותר על פסוקי מלכויות זכרון ושופרות. אין פה חוטין הכוונה, אם התחלת אל תפסיק באמצע. אבל אם אתה רוצה לא להתחיל, זכותך לא להתחיל. עוד קשה להבין את זה. אבל מוספים חייבים להגיד אותם. נגיד זה באים ראשוני ספרד, ויש על זה עריכות שלמה ברמב"ן, ברשב"א, בריטב"א, בבעל המאור מאחורה, ברייבד בכתוב שם, ברמב"ן במלחמת השם. אני עברתי על הכל, אבל אני לא נתתי לכם לראות את הכל. ששם הם באים ואומרים, לא עלה לדעת הפירוש של רש"י מסגרת הסוגיה. וזה מסיבה מאוד פשוטה. הסוגיה באה להסביר למה בראש השנה אפשר לצאת ידי חובה מהשץ לא להתפלל בעצמך, כי היא אומרת זה המון. פסוקי מוסף זה המון? מה מיוחד פה ממוסף רגיל? אם מדובר על פסוקי מלכויות זיכרונות ושופרות, אתה מבין למה? אז 30 פסוקים מי יודע את זה בעל פה. לא לכולם היה מחזור. אבל אם מדובר על פסוקי מוסף, על מה הסוגיה מדברת? לכן הם מכריחים כדבר פשוט שצריך לקבל את ההסבר, את הדעה של רבותיו של רש"י. מצד שני הם ממענים לקבל את דברי רבנו תם, ואומרים לעצמם זה לא עולה על הדעת שנקבל את שיטת רבנו תם שמוסף יותר חשוב מאשר מלכות זכות ושופרות, לכן הם אומרים זה הולך על שניהם, ככה הם אומרים. אלא, וזו הנקודה שבה אני רוצה לסיים היום, ומחר אני יודע נמשיך עם זה קצת, נשלים את המשלים, בסדר? וזה, הם שואלים את עצמם איך זה עולה בקנה אחד עם המשנה שאין פוחתים. וכאן הרייבד הציע הסבר אחד שהרמב"ן תיקן אותו. צריך לדעת את הצדר הזמנים של החכמים, כי הרייבד חשב על הרעיון הראשוני, אבל האמת היא שמה שהרייבד אומר נראה מאוד מוזר, והרמב"ן עשה תיקון, והרעיון הזה מתקשר ישירות ליסודות של מה שיש פה לפנינו. הרייבד הציע, אני מקריא, בוא נראה, זה מופיע פה בכתוב שם, לא, אין את זה פה, זה מופיע, אני אמצא את זה מהר, כתוב שם לסוכה, זה לראש השנה, כתוב שם ראש השנה, אני מקבל את זה, כן, אוקיי, זה מיד אני פותח את זה. הרייבד אומר, אני אגיד לכם בעל פה, שחכמים אמרו שצריך כל הזמן להגיד שזה כתוב בתורה, לא צריך בפועל לקרוא את הפסוק. אז הוא אומר דבר נורא מוזר בעיניי. אומר הרייבד ככה, אמר אברהם, מי יגיד לו? זה רבי חננאל בא למעט חשבון המקראות, לא בא למעט אלא המקראות עצמן, אבל יאמר ככתוב בתורתך ועוד כתיב וכן דברי קודשך ג' פעמים וכן דברי עבדיך אני ג' פעמים. אומר הרייבד, צריך להגיד כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בנביאים, כמו שכתוב בנביאים, כמו שכתוב בנביאים, מה לא צריך לעשות? בפועל לקרוא את הפסוק. זה קצת מוזר, וכן אני מתחבר הרבה יותר לדברים שבעיניי הם מדהימים של הרמב"ן. הרמב"ן מקבל את תבנית ההסבר של רבי יוחנן בן נורי, של הרייבד, אבל אומר רק תיקון אחד קטן, תיקון משמעותי מאוד. הוא אומר, זה דווקא במסגרת שיטת רבי יוחנן בן נורי. כי לפי דעתו, מה דיעבד? כמה מספיק להגיד? אחד מהתורה, אחד מהנביאים, אחד מהכתובים. אז הוא אומר לרבי יוחנן בן נורי, מה אני יכול לומר? אני אקריא לכם את זה מבפנים. זה פשוט, זה דברי קודש מדהימים. רמב"ן, ראש השנה, כן, אומר הרמב"ן ככה, אני מקריא לכם. אני מקריא, הנה, הנה, והרמב"ן ככה, ואחי אקשי מיקרא, למה מוציאן שץ מוטב שיתפללו הם עצמם ויזכירו שלוש מכולם כדברי רב יוחנן בן נורי, ולא יאמרו הפסוקים עצמם אלא ככתוב כדברי רב חננאל דאמר רב, כיוון שאמרת אותך כתוב לימור שוב, אינו צריך להזכיר פסוק עצמו. והגמרא הציעה לעשות כרבי יוחנן בן נורי, למי שלא יודע את התפילה בעל פה, שיעשה שלוש וגם להגיד את הפסוק. זו הצעה דווקא לרבי יוחנן בן נורי, כשברמב"ן עצמו, אם מישהו יבוא ויגיד, הוא אמר דווקא רבי יוחנן בן נורי, כי המטרה היא לאפשר להגיד בעל פה. אבל מהותית גם לחכמים, אני מוכן לקבל. איצ'ית אני נוטה לחשוב שזה מסתדר הרבה יותר טוב דווקא רבי יוחנן בן נורי, זה מסיבה פשוטה. ואני רוצה לחתום את השיעור להיום, לא את הנושא, אבל תפקו את השיעור להיום. יש הרמב"ן אומר דבר מאוד, מאוד יסודי ופשוט. העלינו את השאלה בשבוע שעבר, מה מטרת הפסוקים והיחס בינם לבין מטבע הברכה. עכשיו, למי שדורש להגיד 10 פסוקים, 3 מכל אחד, וליצור מבנה שלם, בדיעבד שלו, לפי הבבלי, הוא 7. זה ברור שהפסוקים עצמם הם לב העניין, הם חשוב להגיד אותם, כי אתה רוצה להגיד פסוקים. תתחברו לסיבה שהצעתי ביום חמישי, טוב לי אם לא, סיבה אחרת. הרבה אחד מנורי, כשמוכן לרדת לרף, שבו אתה אומר סך הכל פסוק אחד בכל דבר, אני חושב שהרמב"ן הבין, שמה תפקיד הפסוקים מסדר של דבר? מה תפקיד הפסוקים? בוא אני, לא שאתם לא הייתי, תגיד אחרת. מה יכול להיות לסוד שיטת רב חננאל, שאפשר לוותר על פסוקים? מספיק להגיד ככתוב בתורתך. אלף לא יודעים בעל פה, אבל יותר מזה, שאת עיקר ההיגד שאתה רוצה להתפלל, אתה אומר אותו באמצעות מטבע הברכה. בוא נלך לרגע לרש"י על מוסף. למה במוסף אפשר לוותר על הפסוקים? כי בעיקר מה אתה רוצה לעשות במוסף? אתה רוצה להתחיל לקרוא פסוקים מהתורה? לא, אתה רוצה לעשות כנראה משהו אחר. מה אתה רוצה להגיד? שאני מורה היום להקריב קורבנות, למה אני לא מקריב אותם? לא כי אני לא רוצה, וכן בית מקדש, תבנה את בית המקדש, אני אקריב את הקורבנות, בדיוק כמו שציווית. עכשיו, כנראה מה הבין רש"י? לא צריך בפועל להגיד מה תקריב. בעצם מה הגט אתה רוצה להגיד? שאני רוצה להקריב קורבנות ולקיים את המצוות שבתורה, ואני לא עושה את זה כי בית מקדש, בבקשה תבנה את בית המקדש. למה לקרוא את הפסוקים? אני אעצור, למה רבנו תם אני חושב להתעכב לקרוא את הפסוקים? כי אני חושב שרבנו תם מבין שקריאת הפסוקים היא קיום שנשלמה פרים שפתנו, אני מקריב על ידי קריאת הפסוקים. כלומר, אם אני דורש להגיד פסוקים או לא, זאת בעצם שאלה, מה לב התפילה? האם לב התפילה הוא המטבע של הברכה, שאני רק אומר, אני אקיים את המצוות? או אם אני רוצה לקרוא את הפסוקים כי יש קיום עצמאי בקריאה שלך, ואני חושב שרבן אותם מתעקש על קריאת הפסוקים ומוספים, כי בזה אני כאילו מקריב.
זה נכון על המוסף, זה לא נכון על מקריאה.
רק לזה, בוא נחזור למחלות זיכרון ושופרות. אם העיקר מחלות זיכרון ושופרות, כפי שדיברנו ביום חמישי, שאתה רוצה לפני הקדוש ברוך הוא לתאר אותו באמצעות פסוקים, להמליך אותו, לעלות לפניו זיכרון, על ידי זה שאתה מזכיר לו את מה שהוא בעצמו אמר, ונועם מביא איזה סיפור יפה, אתה א' תאמר הרבה פסוקים, וב' אתה לא תוכל לוותר עליהם. ואם נבין, נכון, הרמב"ן הבין שזה גוף הלב שהמחלוקת בין רבי מאיר ורבי עקיבא. רבי עקיבא שדורש נפח גדול, הנפח הגדול הוא שהמינימום לפחות לפי הבבלי הוא 7. לפי אפשטיין המינימום של הבבלי הוא 9. הוא לא יורד מזה, אז הוא גם לא יכול להגיע לשתת רבי חנן אמריו, כי מה תגיד כמו שכתוב בתורה? כל מה שאתה רוצה לעשות הוא לקרוא פסוקים מהתורה. למעט זאת, רבי יוחנן בן נורי, שהדיאבת שלו יורד לפסוק אחד מהתורה, פסוק אחד מהנביאים, עכשיו שהרמב"ן הבין שעיקר התפילה היא המטבע של הברכה. התקיע את הדברה, ויקר, בסך הכל אתה בדומה למוספים, מזכיר את הפסוקים, כדי מה להגיד? השם תמלוך, כמו שתמלוך, כמו שאתה כתוב בתורה. רק התורה אם אין הפנייה. רעיון המלכות, לא אני ממציא אותו, הוא כתוב בתורה, ואם כך, אפשר בדיעבד להסתפק, אפילו בלי לומר פסוקים. ואולי לפי דעתו של הרמב"ן, יסוד מחלוקת מרחת מנורי ורבי עקיבא במספר, הוא לא רק בעיה נומרולוגית, כמה להגיד, ובעצם, מה מטרת ההזכרה של הפסוקים? מה היחס במטבע של ברכה לבין פסוקים? אני רוצה להגיד, זה בעצם מחלוקת אולי גדולה, מה החוויה של מחלוקת זכרון השופרות? האם החוויה היא חוויה של תפילה? האם החוויה יותר היא שאני מעלה לפני הקדוש ברוך הוא, אני מזכיר לו את הדברים שהוא בעצמו אמר בתורה? מה אני מנסה לומר לו? מה אופי השיח שמתקיים ביני לבינו בתפילה הזאת? זה אולי יסוד המחלוקת שקיים ביניהם. מה שאנחנו צריכים להשלים עוד להיום זה עוד טיפה על המשלים, לא גמרנו. אז הוא חור על הגמרה של הרבי עקיבא, למה הוא מזכיר, וזה בין לנו מחר. מה שרציתי להתלבט איתכם, זה איך להמשיך. האם...